הרבה של קריית ים, הנושא שלו זה ההבדלים העקרוניים בין הלכות סוכה לבין הלכות לולה. ובאמת הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ג' פרק מ"ג, הוא כורך את הטעמים של המצוות יחד וכורך את הסוכה עם הלולב יחד, כפי שיעיר גם בעל מלמד התלמידים. אולם בהלכות יש הבדלים שונים, לפעמים זה גם גדרי משפט שונים, כמו ההבדל בין לולב הגזול לבין סוכה נגזלת, קרקע לא נגזלת וכיוצא בזה. ואני מניח שאנחנו נוכל ליהנות עכשיו מההבחנות השונות הללו, על מנת שנעמוד על אותם ההבדלים העקרוניים הללו. כבוד הרב ברגי, בבקשה.
אתה אמרת את כל הסגיר שם. את הכל לא. טוב, ברשות המנחה, ברשות הרבנים, אני רואה את הרב אביעד פה. אני חושב שהצעה... מוריי ורבותיי. אבל לפני שאני אתחיל, הייתי רוצה לקרוא לכם איזה סיפור פה, הגמרא מספרת במסכת סוטה. רבי אבו ורבי חיובר אבו גלעו להו אדרוק. מהסיפור, מהלשון משמע שהם הגיעו למקום שמכירים אותם ולא מכירים אותם, נקלעו לאיזשהו מקום, אבל לא בהכרח שתושבי המקום ההוא הכירו בגדלותם של אותם גדולים שהגיעו אליהם. והיינו אותו רבי אבו ורבי חיובר אבו. וכמובן, מה עושים תמידי חכמים כשהם באים לאיזשהו מקום, נקלעים לשם, וכנראה שהם נקלעו לתקופה מסוימת. מה הם עשו? כמו כל תמידי חכמים, ריבי אבו, דור השבעת ג'טה. התחילו להפיץ את התורה, ללמד תורה. ריבי אבו היה לקח על עצמו לדרוש בענייני אגדה, לא שהוא לא יודע ענייני הלכה, אלא הוא החליט מטעמו שלו, שתכף נראה הוא היה די פיקח, לדרוש דווקא בענייני אגדה. בחיו ברעבו, דורש ושמעתו. בחיו ברעבו, החליט לו, אמר חבל לזמן. אם כבר אני פה, ונקלעתי לי פה, מי יודע מה אני אבוא עוד פעם? אז כדאי ללמד, שמעתו, מתחיל ללמד הלכה. וכמובן, כשמלמדים הלכה, יש חלוקים, יש פלפולים, יש רושיות, יש תירוצים. שבגו כל לעולמו. לבחיו ברעבו, ועזבו לג'בד רבי אבו. עזבו כל התלמידים או כל השומעים, ראו שרבי אבו מתחיל להשמיע עליהם פלפולים וחילוקים והלכות. ראו שהוא מכביד עליהם ומעמיס עליהם דברים שהם צריכים להתאמץ, עזבו אותו והלכו כולם לרבי אבו. חלש דעתי. רבי חיובר אבו קיבל איזה מין דיכאון, נקרא לזה, קטן. מה זה? אני באתי למקום הזה, נותן להם הלכות, לומד איתם, מתאמץ, והנה אותי עזבו והלכו כולם לחבר שלי רבי אבו. זה יכול להיות כזה דבר? האם יש בי חיסרון? חשב החיסרון הוא בו. אמר לי רבי אבו, ידע שרבי אבו אין לו מצב רוח, כנראה שאל אותו. אז הוא אמר לו דוגרי, אמר לו תשמע, אני באתי להפיץ תורה, כולם ברחו אליך. אמר לי, אמשול לך, אמשול לך מושול למה דובר דובה. לשני בני עולה. אחוז מוכר, אבון עם טובה. מה אחוז מוכר, מיני סלגיף. על מי גוב עשין? לא על זה שמוכר מיני סלגיף. כלומר, אם נדבר בלשוננו, הוא אמר לו, תשמע, אתה כמו זה שמוכר דברים יקרים. למשל, יש שעון רולקס. עולה 50,000, 100,000. פעם הייתי בשדה התעופה, ראיתי שכל החנויות מלאות, אבל איפה שמוכרים רולקס וכל השעונים העיקרים, אף אחד לא נכנס. אבל אם אתה הולך למקום שמוכרים 5 בשקל, 10 ב-10 שקלים, אתה תראה כמה אנשים באים לשם. כשאתה מוכר דברים בטלים, תראו הרבה אנשים. כשאתה מוכר דברים של אבנים טובות ומרגליות, אז לא באים הרבה אנשים. זה טבעו של העולם. רק מי שמוכן לאמץ את מוחו, מי שמוכן באמת ללמוד, מי שלא רואה במרצה משעשע, אדם שבא לעשות לו סנטרפיסט, אתה יודע, בא לעשות לו הצגה, להעביר לו את הזמן. זה אדם שמושך קהל, שמתחיל כבר לספר סיפורים וכיוצא בזה. אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי. לא חשבתי לספר לכם את זה. פעם הייתי בטבריה, ראיתי מודעות גדולות, ממש מודעות ענקיות. אז זה ככה, נתרס את עיני. מה אני רואה, מה הנושא? היה לי קצת זמן. הנושא הוא דבר שככה משך גם אותי. הנושא, החיים לאחר המוות. ואני, אתה יודע, ככה נדהמתי. אני עדיין לא התחלתי להבין מה זה החיים של לבני המוות. וזה הדרג'ון כבר יודע מה זה החיים של האחר המוות. אתה יודע, באמת, עזבתי את הכל עליי, לשמוע, אמרתי, מי יודע, אולי יגלה לי משהו על איזה סוד על החיים של המוות. באתי במשך שעה וחצי עד שעתיים, מגפב כל מיני סיפורים על איזה רחמים שהכנס לג'נום, ולקחו לו אותו עם הסעיף, והכניסו אותו לתוך צועה, ולקחו אותו מפה לשב, ועם אבנים גדולות, כל מיני דברים פטרלים, דברים, שאני אגיד לכם את האמת, אם איסו את חיי עליי. ולא רק לפני המחרה, אלא לפני המחרה. ואנשים שומעים, פתאים את העיניים, אל תשאלו איזה, ואיזה מתח שמה, ואני סוואן למעלה ראיתי כמה, אפילו יזיל אותי מעבר כעצמם. מה עשו לרחמים המסכן הזה, שעלה לשומיים, איך יסרו אותו עד שהוא יגיע על גן העדן. כמובן שאלה דברים שמושכים את הציבור משום, שאנשים שיש להם שכל גס לא מסוגלים לקלוט דברים דקים או דברים שהם קצת צריך מחשבה, ולכן זה מושך את הקהל. וזה מה שעשה לי ביאבו. ביאבו היה פקח, דיבר איתם עניינים של חיים לאחר המוות כנראה, אז הם נמשכו אחריו. והשני מסכן דיבר על עניינים כבדים, על עניינים חשובים, אבל לא נמשך אחריו, אף אחד לא בא אליו. אבל הוא ידע את האמת לפחות. הוא בא אליו ואמר לו, אתה דיברת בדברים ששייכים לדברים קשים, תבין. לא כל אחד יכול לקבל את הדברים שאתה מדבר. לכן אתה כאילו מאלה שמוכרים אבנים טובות ומרגליות. אני דיברתי איתם כל מיני סדקיות, כל מיני דברים כאלה, שמה שהרוכלים מוכרים, שכל אדם יש בכוחו לקנות את הדבר הזה. על כל פנים, מה למדנו מפה? למדנו מפה גם דרך ארץ. שכשאתה בא למקום, אתה לא מכיר את האנשים, גם אנשים לא מכירים אותך. עכשיו, מה תדבר איתם? איך זה יעזור את הבעל? תתחיל לדבר איתם חילוקי וקושיות ותירוצים, יכול להיות יבוא אחר כך הגבאי, ייתן לך את המפתח, אגיד לך כשתגבור, תעשה לי רק טובה, תסגור את הדלת ותעשי את המפתח למעלה. אבל לא זאת הייתה המטרה, לא נקלעת למקום ההוא ובאת כל כך וטרעת כדי לשעמם את הקהל. אלא אתה בכל זאת באת כדי לתת איזה מסר כלשהו. אבל להיות כמו רבי אבו לא כדאי. אבל גם להיות כמו רבי אבו זה לא שווה. לא שווה לא בשביל המרצה, ולא שווה גם בשביל השומעים. אז לכן, מה הדרך הטובה? הדרך הטובה לראות איך לשלב ביניהם. הרי אומר דרך הבינונית, תביא את דרך הבינונית היא הדרך הטובה, הדרך הממוצעת. ללמוד הלכה, לשלב את זה עם דברי האגדה, ולראות שהדברי האגדה האלה לא יהיו דברים בדלים, אלא דברים שמבהירים, או לפחות אתה מתיימר לחשוב שאתה יכול להתחיל להבין את ההלכה הקשה בהתאם לדברי האגדה שאתה מבין. וזה הדרך שאנחנו נשתדל בה ללכת עכשיו. אתם יודעים, כולכם יודעים שמה שרבנו פוסק, שכבר הזכיר המלחם, שרבנו פוסק כמו דעת חכמים, שהמסוכה השאולה, ואפילו הגזולה, אדם יוצא ידי חובה. אפילו אם הוא תקף את חברו, יוציא אותו. ונדבר בצורה הכי פשוטה שבעולם. אני בן אדם, נגיד עצלן, יש לי שכן חרוץ. הוא עושה סוכר. בא אשתי ואומרת לי, תשמע, עוד מעט ערב חג ואתה עוד לא בנית סוכר. אני אומר לה, את יודעת, אני חכם, אני... כל יהיה בסדר, את תשבי בסוכה הכי מבוערת. מגיע הזמן שצריך לשבת בסוכה, אני הולך להתפלל עם הילדים שלי במקום שמזדרזים בתפילה. ואני יוצא מוקדם, מביא את אשתי ואת הילדים, אני נכנס לתוך הסוכה. השכן שלי מגיע, בינה לתדמתו, הוא רואה אותי בתוך הסוכה. עם הילדים שלי. הוא בא אליי, אומר לי, מה זה? אני אומר לי, הגעתי לשומיים, דיברנו על חיים לאחר המון. נותנים לי את ג'רעיינה. אפילו שלמעשה עשיתי דבר שלכאורה מבחינה נימוסית, הגיונית, חברתית. דבר הכי גרוע בעולם. בכוונה לא בניתי סוכה, אני מקצין את הדבר. בכוונה לא בניתי סוכה. והוצאתי את המסכן הזה שבכספו, בהונו, הלך לקנה סוכה. הוצאתי אותו מהסוכה. אני קיימתי את המסכות. מצד שני ישנה הלכה, וגם אותה רבנו העלה, שאם אדם התעצל ולא קנה לולב, ולקח את הלולב של חברו ביום טוב ראשון שזה בנצרה, לא יצא ידי חובה. פוסק מולי דרשו חכמים, ולגחתם לא חם, שלא חם, שיהיה משלכם. עד לכאן ההלכות הן ברורות לכאורה. אבל יש דבר שהשכל לא יכול לקבל. א', את מה שאנחנו כבר רמזנו עליו, הייתכן שאני אשב בתוך סוכה. עם כל הכבוד לחכמי התלמוד, שהם אומרים שאדם יצא ידי חובה. אבל השופט כל הארץ לא יעשה משפט. איך יכול להיות? אני יושב בסוכה, תודה. או תקפתי את חברי והוצאתי אותו. אני קיימתי את המסור. אבל הוא הסודם לא יוכל לסנגר עליו. זה דבר, לכאורה, אפילו שאנחנו לא מבינים את הגוש ברוך הוא. אבל יש גבול עד כמה אנחנו לא יכולים להבין אותו. ומצד שני, בלולב זה בדיוק הפוך. מה, הקדוש ברוך הוא התחרט פתאום כשכתב את הפורשו של הלולב? זה שני ניגודים הפוכים. בלולב אתה חייב שזה יהיה שלך. אפילו אם אתה משאיל ואין צריך לומר שאם אתה גוזל לא יצאת את החובה. זה בדיוק הפוך מהרעיון של הסוכה. זה דבר שחייבים איכשהו לפצח את זה, להבין את זה. מה היה ההיגיון פה של הקדוש ברוך הוא כשהוא קבע את מה שהוא קבע? יש פה איזו שאלה של מורי, שהוא שואל לגבי הנושא של הסוכה, הוא מבין את הלשון, הוא מסכים עם מה שכותב המג'יד, כי זה דבר פשוט, זה תלמוד ערוך. רק הלשון של המג'יד לא כל כך הבין אותה מורי, אז הוא כותב ככה. אני כותב את הלשון של המג'יד. כל דבר המג'יד, לגבי סוכה. כל דבר המג'יד. מחלוק רבי אליעזר וחכמים וגיימולן כרבונן שאפילו ביום טוב ראשון עודו יוסף ירח עבודו בסוכת חברו ואין הוא דומה ללולב. עד כאן דברים פשוטים, אבל בואו נדקדק בלשון המג'יד וכותב, ומה שקודר המג'יד שאפילו ביום טוב ראשון, כלומר המג'יד כותב שאפילו ביום טוב ראשון עודו יוסף ירח עבודו בסוכה אין יודע מהו ואחד מצא רמז לחלק בין ראשון לשאר בסוכה. הקושה של מורי היא פשוטה, הוא מתכוון, למה היה צריך המג'יד לכתוב וגאי מולם כרבונן שאפילו ביום טוב ראשון עוד אומי עושה ידי חבודו? מה זה אפילו הזה ביום טוב ראשון? הרי מצוות סוכה זה לא כמו לולב,
זה שבעה ימים.
כמובן אם אתה רוצה לאכול כזית, אז זה שבעה ימים, אבל המצווה של הסוכה, שאתה עושה סעודה ואתה אוכל לפחות כזה. אז למה? לא, בסוכה?
שבעה ימים.
אתה מתכוון? כן, לא, אבל המג'יד לא מתכוון לזה. המג'יד נכנס לעניין שכאילו הוא רוצה לומר שביום הראשון כאילו רק זה מן התורה, ולכן אפילו ביום טוב ראשון אם תקף את חברו יצא ידי חובה. אדמו"רי אומר, מה פתאום? כל השבוע לגבי ההלכה הזאת, היום הראשון וכל השבוע זה אותו דבר. זה מה שמורי מתכוון. לכן הלשון של המג'יד היא לכאורה לא כל כך מובנת. אבל האמת היא, התירוץ הפשוט שהיה אפשר לומר על הדבר הזה, המג'יד כתב, אז מה? לפעמים אדם כותב מה שכותב. זה לא בכלל שלמג'יד הייתה כוונות מיוחדות. אתה צריך לחשוב שמי שכותב תמיד, הוא מתכוון כוונות נסתרות. יכול להיות שזה גם הכוונה האמיתית, רק מורי יעיר את זה, כי הלשון היא באמת לא כל כך פשוטה. אבל התירוץ הפשוט לזה, זה מכיוון שבלולב זה ככה, אז הוא רצה להקצין את הדבר, ולהראות עד כמה זה הבדל, אז הוא כתב את בלשון הזה. אבל אני חשבתי על משהו אחר, בהתאם לדברים שאני אגיד עכשיו, יכול להיות שגם הקושיה הזאת של מורי על המג'יד היא תתורת. אם המג'יד לא יתכוון לזה, אני בטוח שהוא ישמח שאנחנו עושים כמו שאנחנו יכולים כדי ליישב אותו. לא חייבים תמיד לדבר אמת, העיקר שהתוצאות יהיו אמיתיות. כלומר, כוונתי היא, לא תמיד כשאתה מדקדק במישהו, אז אתה חייב להיות משוכנע שזה מה שהוא יתכוון. אם התוצאה, תוצאה אמיתית, אז אם הוא יתכוון מה טוב, לא יתכוון, גם ככה לא חסרנו שום דבר, כי מה שדיברנו, דיברנו עיקר דברים אמיתיים, לא דיברנו דברים מדעיים. לפני שניישב את הדבר הזה, הייתי רוצה קצת לדבר דברי אגדה. אולי נגיע גם כן להבין את דברי רבנו, את ההלכות האלה הסותרות. אנחנו נוהגים בסוכות לקרוא קהלת. יש הרבה טעמים למה אנחנו קוראים קהלת. יש טעמים יותר מסתברים, יש טעמים פחות מסתברים. אבל יש כאלה שאומרים שכל הטעמים כנראה האמת. אבל אנחנו ננסה להבין עוד איזה סיבה למה אנחנו קוראים קהלת. שלמה המלך כתב, דור הולך ודור בו, בו אורס לעולם עומדה. כך כותב שלמה המלך. מה מתכוון שלמה המלך לומר בזה? שלמה המלך מתכוון לומר דברים פשוטים, אני אומר ואין מקרה יוצא מדי פשוטות, שהמין האנושי הוא תמיד מתקופה לתקופה מחליף ומתחלף את דעותיו, את לשונו, לעיתים לטוב, לעיתים לרע, אבל זאת מציאות עובדתית שדור הולך, ולפעמים הדור הזה הולך לגמרי כפשוטו, והדור שבא הוא דור חדש, והוא רוצה להיות, והוא מאמין באמונה שלמה שהדור שלפניו חי בטעות, או שצריך לתקן את הדור שלפניו. זה שאיפת האדם להתקדם. חלק מהשאיפה היא שהוא תמיד רוצה להיות מעולה יותר מהדור שבא לפניו. דור הולך ודור בא. וזוהי מתנה גדולה שהבורא נתן לנו. משום שאחרת העולם היה נעמד, אחרת היינו חיים היום כמו האדם הראשון, שתכף נראה איך האדם הראשון חי, נקע את הלבוש שלו. שהוא אכל מעץ הדעת, קיבל פתאום שכל, הרגיש הוא ואשתו ערומים. תתבייש. מה עשה? לא הלך לחיה.
תהנה.
אמר עזרתי, אמר תהנה. כי הוא הבין שכל הלבוש צריך להיות לחסות את ערוותו וערוות אשתו. באו בני בניו ובני בנותיה של חווה, ואמרו, רגע, אם אנחנו כבר חייבים לחסות את ערוותנו, למה לא לחסה את זה בדבר נעים קצת יותר? התחילו להמציא הפתים, הריגות והטביעות. באו בני בניהם ואמרו, רגע, אם אנחנו כבר לובשים דברי בת, למה נלבש סכין או כל מיני דברים בגרדים? נלבש דברים טובים, משי. והתחילו להמציא כל מיני בגדים יפים. באו בני בניהם ואמרו, רגע, אם אנחנו כבר המצאנו דברים יפים, אז בואו נעשה מודות. אז יש מודה כזאת, ויש חולצה כזאת, ויש מודה כזאת.
באו בני בני בניהם ואמרו,
רגע, אם אנחנו כל כך מתאמצים על מודות ועל אופנות, נעשה גם איזה כסף. וכך התחילו למות, החזירו את המודה שהייתה פעם, ואחר כך, ואחר כמה שנים אמרו שזה מיושן והמציאו מודה אחרת. זה דרכו של עולם, וזה מה שהתכוון שלמה שאמר, דור הולך, ואותו דור צריך לדעת שהוא הלך, לא יעזור כלום. אחר כך בהתאם לחליפות ולתמורות של אותו עת, של אותה תקופה, של אותה חברה שנמצאת, דור בא. בא דור חדש. אבל זה רק בעניינים של המין האנושי. אבל והארץ לעולם עומד. אותו עבר שדרך אדם הקדמון, אותו עבר אנחנו גם היום עומדים עליו. אותו דבר, אותן תכונות. אותו הזאב, הזאב הוא אותו זאב של היום. הנמייה של אז היא אותה נמייה של היום. הנמר של אז הוא הנמר של היום. אין שום הבדל. מה שקשור רק בארציות זה לעולם עומד. השינויים והתמורות, אתה תראה את זה רק בבני אדם. זה מה שאמר שלמה המלך. ואנחנו מוצאים את זה לא רק בעניינים של לבוש וכיוצא בזה. הנה אפילו בגד. אפילו דירה. האדם הקדמון, אנחנו יודעים, לא התאמץ. היה חורף, ראה שיש גשם, הוא צריך להגן על עצמו. חיפש מעורות או כל מיני מחילות ונכנס בפנים. נכון? באו בני בניו, ואמרו, רגע, אנחנו צריכים לחיות למטה, נחיה למעלה, המציאו את הסוכות. אחרי שהמציאו את הסוכות, באו כל מיני אנשים חכמים, ואמרו, רגע, לא נתחיל סוכות. נעשה כבר באבן, בסלעים, כבר למדו איך לסטט, וזה. בנו בתים. אחרי שבנו בתים, והמגמה הייתה רק להיות למסתור בחורף ולהגנה מהקיץ. אחר כך באו יותר, ואמרו, רגע, אם אנחנו כבר בונים בתים, את נבנה בתים, שהוא יפיר. כדי שיהיה לנו נוח, עד שהגיע למצב שהבית לא היה בשביל לגור בו, אלא בשביל אבו עלי, מה שנקרא, שאגידו אני עשיר, יש לו בקושי אישה, וילדים אין לו, אבל תראה אותו עם 20 חדרים. עכשיו ביקרתי באסוף, לא אגיד את השם של אותו אדם, אדם מאוד מפורסם, התארחתי אצלו ונכנסתי אליו הביתה, פשוט לא יאומן, לא יאומן כסופר, הוא קנה סלע ליד חוף ים באסוף, ובנה שם בתוך הבית, את הבית שלו, בהתחלה בתוך הסלע, אחר כך הלימי את זה מעל הסלע. ואתה עולה אליו הביתה עם מעלית, וכל השכלולים שבעולם יש שם. זה כמו עולם מדע, עולם המדעי הזה. בדיוני, ממש ככה עולם בדיוני. שמי שלא הכיר את זה לא מאמין. פשוט יש לו כל כך הרבה כסף שהוא לא דבר לעשות מהכסף. תראו את הבן אדם הזה לעומת אבא של אבא של אבא שלו, האדם הקדמון. שהוא יסתפק במערומיו רק לקחת עלי תהנה ונכנס לתוך מוערו לחיות. והבנים של הבנים שלו הגיעו לידי מצב כזה שהם פרבונים את הבית רק לשם תפארת. לא להגנה בכלל, אלא לשם מעמד, כדי שיגידו אנשים שהוא אדם עשיר. במילים אחרות, אם יקומו היום הדורות הקודמים לדחייה, אינני יודע אם ירצו לחזור. חזרה. אבל דבר אחד ברור, הם לא יכירו את בני בניהם. המין האנושי לא יכיר את הנינים ואת הנכדים שלו. זה דור הולך ודור בא. אבל רק בארץ, לעולם, עומדת. עכשיו, הדבר הזה שדיברנו עליו, זה לאו דווקא, כן, נכון? הדבר הזה שדיברנו עליו זה לאו דווקא בענייני לבוש או בענייני אופנות, אלא זה גם בענייני הנהגות, בענייני נימוסים. אין הדור הקודם דומה לדור של האחריו. אפילו בעניינים חוקים ומשפטיים, מה שהיה טוב לדור הקודם, והיו מוכנים למות בשביל זה, היו מוכנים להילחם בשביל זה, היו מוכנים לעשות מהפכות בשביל זה. באו בני בניהם ואמרו, האמת של אבותינו היא שקר, שקר דיברו אבותינו. האמת נמצאת כאן, עכשיו, וגם עליה הם מוכנים למות. הם מוכנים להרוג את האמת של אבותיהם למען האמת שלהם. ואחר כך קמים בניהם שלהם והורגים את האמת שלהם. תראו, זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. זאת, אבל לכל, ללא כל ספק זאת מתנה נפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן למין האנושי. כי רק ככה העולם מתפתח, הרי כתוב לא טוב וברע לשבת יצרה. לו העולם יישאר אותו דבר, הוא לא יתפתח. הוא חייב להתפתח. אמנם הרמב״ם באחד הקדמות שלו כותב בערך בלשון הזה, לולא המשות שועל מו יון אחרובו עליו. אבל עובדה שגם המשוגעים האלה יש בהם תועלת. אילו להם, אז איפה היינו חיים? בזכות המשוגעים האלה אנחנו גם כן מגיעים לאן שאנחנו מגיעים. אלה משוגעים שיש בהם הרבה חיוב. אבל כמובן יכול להיות גם שלילה. התורה רמזה על זה. ואמרה, הנפילים היו אז באור, אז אמרו חכמים במדרש, מה זה הנפילים? אלה אנשים, אלה האנשים שנופלו מן האור, שהם השדים ומלבישים. והכוונה היא שהתמורות והחידושים זה טוב אם אתה עושה את זה בצורה חיובית. אבל ברגע שאתה עושה את המהפכות לא בצורה חיובית, הנפילים היו באורס. הם מפילים את הארץ. הם עושים את העולם. הם סתם עושים מהפכות שיש בהם נהרי דם, אבל הם השדים ברוחו לרוח. שעורסים את העולם. ולכן קוראים להם נפילים היו באורס, והמדרש דרש מלשון נפילו. הם מפילים את החיוב שנמצא בעולם ועושים ממנו לשלילה. אבל התפקיד שלנו לראות איך לפתח את העולם בצורה כזאת, שזה יהיה רק לחיוב ולא יהיה לשלילה. ואני רוצה להצמד עכשיו כדוגמה, אחד מיני רבות, יש מאות דוגמאות, אבל ניקח דוגמה. כתוב במשנה באבות, כתוב שמה, כל האומר שלי שלי, שלוח שלוח, זו מידה בינונית. מה פירוש הדבר מידה בינונית? כלומר המידה הכי טובה. תלמדו כלל. כל מקום שחכמים אמרו, חכמים, הפילוסופים, לא משנה, הקדמונים, אמרו מידה בינונית, תלמדו שזה הדבר הטוב ביותר. למה? כי כל דבר של קצה יש בזה משהו במחלת הנפש של האדם. אומנם לא משפיזים אותו, אבל הוא בגדר מזיק מהלך. אדם קיצוני הוא אדם מאוד מאוד מסוכן. לעצמו גם כן, לא רק לחברה. אכן אדם צריך ללמוד להיות מאוזן, מאוזן מבחינה נפשית, ואז הוא יהיה גם מאוזן מבחינה חברתית. זה נקרא המידה הבינונית. הרבה הוא קורא לזה המידה האמצעית. וכשאדם מאוזן, אז הוא מקבל את הדברים בצורה הטובים והלא טובים, הוא יודע איך לקבל אותם בצורה הנכונה. כל האומר, שלי שלי, שלך שלך, זה המידה הכי טובה שיכולה להיות. זו מידה בינונית לכאורה, כך כתוב. כך כתוב במשנה. זה מידה בינונית. אחר כך המשנה אומרת לי, לא, יש אומרים, זו מידה צדה. היית אחר. אחד מהחכמים אומר, זו המידה הכי טובה, מידה בינונית. אין לך מידה טובה אמנה. והשני אומר, אם אתה אומר שלי, שלי, שלך, שלך, זו המידה הכי קשה שיכולה להיות. המידה הכי בזויה שיכולה להיות. זה מידת סדום. כשרוצים לבזות מישהו, אומרים לו, אתה איש סדום. זה המידה הכי גרועה. היית חייב. מה הכוונה במשנה הזאת? עד כדי כך שני דברים מנוגדים, ואם תקראו טוב את המשנה, אתם תראו שכנראה אתן לא מתכוון לומר בציווי שלו ששניהם צודקים. האומר שלי שלי ושלך שלך, זה מידה בינונית, נכון? זה מידה טובה. הכי טובה. אבל יש אומרים שבמקרים מסוימים זה יכול להיות גם מידת סדום. ואני אסביר את עצמי. כשאדם הראשון, האדם הקדמון, שהוא יציר כפיו של האל, נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, במו, נגדיל את זה כלשון בני עולם, במו יולו, בנה, הוא יציר כפיו של האל,
ציווה אותו ציווה אותו בציווי לא תגזול, נכון? אחר כך זה נכנס גם כן בציוויים של שבע מצוות בני נוח. אבל הציווי הראשון שהוא ציווה אותו, כך חכמים אומרים מסכת סנהדרין, על הג'זלו. מה הכוונה ציווה אותו על הג'זלו? מה עומק העניין? מה הכוונה? קדוש ברוך הוא לימד אותו באחר. אמר לו, תשמע, אדם הראשון, אני רוצה שתלמד את בניך ואת הבאים אחריך, את המין האנושי, שילמדו לדעת שהעולם לא הפקר. שהעולם יש לו דין ויש לו דיין ויש לו היגיון. ואם בן אדם מסכן, הלך לעבוד כמו חמור, וקיבל תלוש מזכורת, והלך לקנות משהו, זה שלו. ואסור למישהו אחר לקחת את שלו. ואם הוא לוקח, זה עבר. כי יש בזה חורבן העולם. לא ייתכן שבן אדם יעבוד קשה, והשני רק יחכה כמו עורב, כמו אויב, לחכות עד שהוא יעבוד ויעשה את הונו, ואחר הוא יבוא לקחת לו את זה, זה יעבוד בלי כלום. לכן, התורה באה ואומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה את האדם הראשון ואמר לו, לא תגזול! במילים אחרות, מה הוא אמר לו? תלמד את בניך ואת בנותיך ששלי, שלי, שלך, שלך. כמו שאני מצווה לא להזיק לך ולא לגנוב לך, כך אני מצווה שאל תזיק לאחר ואל תגנוב ממנו. זה הרי רעיון מצוין. יש רעיון יותר יפה מזה. אבל מה קרה? במשך הדורות, אנשים לא הבינו את זה בצורה הנכונה. הם היו פילוסופים כאלה, והצלילו לחשוב. הרי האל אמר, והם לא עשו את זה דרך אגב מכפירה באל, בגלל שהאמינו באל. נקרא להם דעש של אז, בסדר? קיצוניים היו. והם אמרו, הרי האל אמר, שלי, שלי, שלך, שלך, והראיה לא תגזול. אם ככה, פירוש הדבר, שאם אני נותן משלי לך, אז אני הולך נגד רצון האל. כי אם האל רוצה שאני אתן משלי לך, אז הוא כבר היה נותן לך ישירות, למה צריך להעביר דרכי? מה, אני התואר שלו? הוא רוצה לתת לך, שיתן לך הוא, יש לו מספיק כסף, יש לו מספיק זוהב. אבל אם אני עבדתי כל כך קשה על הכסף, למה זה ניתן לי שלי לשלך? למה זה יעזור לך? תעשו את זה בצורה הקיצונית. זה הייתה חפתת אנשי סדום. אנשי סדום לא היו כופרים. היה לכם, היו דוזים, אדוקים, חרדים. והיו חרדים למה שהאל אומר. והם חשבו, לפי דעתם המסולפת, הצדיקים האלה חשבו ששלי, שלי, שלך, שלך, בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות. עד כדי כך שהם חוקקו חוק, אני אקרא לזה חוק יסוד, שאי אפשר לעבור עליו. מה אומר עליו חיימיתה? שאם אתה תיתן משלך לאחרים, אתה חיימיתה. אתם זוכרים את הסיפור על אותה ריבה, המסכנה הזאת שנתנה מים לידם עוני, מה עשו לה? הפשיטו אותה, שמו אותה בדבש, ושמו אותה ליד כן צרעות כדי שהיא תמות ביסורים. עד כדי כך, עד כדי כך. הם היו אדוקים בדתם. לא מרעות לב, אלא מאמונה דתית יוקדת בהם. אבל הם היו מסולפים, הראש שלהם, שהדוזי, הראש שלו מסולף, הוא יותר גרוע. מה הפושע הכי גדול? כי הפושע הכי גדול שלו רחמנות. הדוזי שהוא מעוות, גם רחמנות אין לו. הוא מדבר בשם האל. והאל אמר לו, לא נרחם. זה הייתה חטאת סדום. היא נמחקה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, אם אלה, אז הוא מתעסק. גם אני לא יכול לתקן את זה. הוא מעוות לא יוכל לתקן. ואז באו בני בניהם ולמדו לקח. ואז מה הם אמרו? לא, לא נגיד שלי, שלי, שלך, שלך, נחליף את הדגל. שלך, שלי, שלי, שלך. אבל גם זה לא טוב. כי ברגע ששלי, שלך, שלך, שלי, זה יכול להיות דבר מאוד יפה, אבל אם תנאי שאתה לוקח אותו בצורה הנכונה. אבל אם אתה לוקח אותו שוב בצורה קיצונית, אז שלי, שלי, שלך, שלך. כלומר, אני צריך להיות רמוי, לא לעבוד, ואתה צריך לעבוד קשה, ומה שלך יהיה שלי, מה זה? מלא הארץ חמאס. גם זה לא טוב. זה מה שקרה בתקופות המאוחרות, מה אתם חושבים? זה היה אצל הצאר הרוסי. מה היה? שלי, שלי, שלך, שלך. אבל מה זה היה? עשוקים, נעשקים, אנשים רעבים ללחם. עניים. וזה מביא לידי שנאה. זה מביא לידי מצב שאני רוצה לרצוח את העשיר. רוצה לעשות מהפכות. וזה מה שהיה. הרגו את הצאר עם כל בני המשפחה שלו, עם כולם, באכזריות נורא. האם באמת הם כל כך חייל אכזרים? אלא משום שהם כל כך היו חדורי איבה כלפי אלה שאמרו שלי, שלי, שלך, שלך, ולא עזרו לדן, לא עזרו למסכן. לא חשוב שגם האחרים שעשו את המהפכה, שהיה להם דגל אחר, שלך, שלי, שלי, שלך, אני חי בקומונה, נעבוד כולנו לקופה אחת ונחלק. גם זה היה בצורה קיצונית. הם היו יותר גרועים הראשונים, ולפעמים גם יותר אכזריים. אז אם כן, זה לא טוב וזה לא טוב. מה כן טוב? מה כן טוב? דרך הבינונית. האמת היא שלי, שלי, שלך, שלך. לכל אחד יש זכות קניין. זה שלו. ולך אסור לגנוב ממנו. אבל מצד שני, התורה מזהירה אותך ואומר, ואומרת, תיזהר בן אדם. נכון ששלך זה שלך, ושלו זה שלו. ולכן אסור לך לגנוב ולחמוס ולמות ולעונות. אבל אם יגיע אליך מסכן, איש דל, בטוח תפתח את ידך לו. אני הפקדתי בידך את הכסף הזה כדי שגם תיתן לאחרים. עזוב אותך, עזור לו. או בטוח תפתח את ידך לו. כלומר, זה נכון ששלך, שלך, שלי, שלי. אבל צריך לקחת את זה במידה הבינונית. במידה המאוזנת. היא יכולה להיות המידה הגרועה ביותר, מידת סדום, והיא יכולה להיות המידה הטובה ביותר, היא יכולה להיות המידה הבינונית. זה מה שמרמזת לדעתי הסוכה והלולה. הסוכה באה ואומרת, נכון ששלי, שלי, שלך, שלך, כמו שאתה רואה בלולה. מה התורה אומרת בלולב? לוקחתם לכם, משלכם. ואם אני אתן לו מה, את הלולב שלי, הוא לא יתן לעבר. למה? כי שלי, שלי, שלך, שלך. אבל כדי שאני לא יהיה קיצוני בדבר הזה, באה התורה ואומרת, תתאזן. יש לך גם מצווה אחרת, סוכה, שהיא באה ללמד אותך. כל האזרח יושב בסוכה. אם אתה בנית סוכה, בכסף שלך, אבל זה לא שלך. זה שייך לכולם. אתה צריך לאמן את עצמך, להיות מאוזן, לדעת, להיות חכם ונבון, לדעת מתי ששלך זה שלך, ולא לתת לאחרים. ומתי שלך זה לא שלך, ולתת לאחרים. זה המצוות המנוגדות של הסוכה והלולב. ואז זה דרך יפה. אז זה יכול להיות דרך שהחברה לא יהיו עשוקים, לא יהיו נעשקים, לא יהיו עניים, אולי כל כך עניים, משום שאתה עשיר, מרים אותו מדלותו ונותן לו. אני חושב, סתם עכשיו ענה לי בראש, באמת לא חשבתי להגיד את זה. יש מדרש. באמת, אני אומר לכם, לא, אני מוכן לשמוע לכם שלא, שהנה פה בית כנסת, שלא הכנתי את מה שאני רוצה לדבר. אלא, כלומר, הרעיון כן, זה כבר הונח אצלי הרבה הרבה שנים, אבל לא, לא, לא הכנתי איך באיזה צורה. יש מדרש, במדרש בתהילים, שהמדרש שם אומר, על הפסוק כל עוז רוח יש בסוכות, אז אומר המדרש בתהילים בזה הלשון, לא יבוא המשיח לגאול את ישראל אלא בשביל שתי מצוות הללו, סוכה ולולב. מדרש, ותמיד הייתי תמה על המדרש הזה. אני אומר לכם שהכוונה של המדרש היא לומר חלק מהגאולה, חלק מהתבנית של הגאולה היא הסוכה והלולב. למה? כי חלק מהגאולה זה השלווה. מתי יכולה להיות שלווה? אם אני יודע ששלי, שלי, שלך, שלך, אבל אני גם יודע שלפעמים שלי, שלך. כי אז יש טוב בחברה. לכן הכניסו איזה כאילו אם יבוא המשיח, כשהוא יבוא לגאול אותנו, הוא לא יבוא אלא כדי לחזק את שתי המצוות האלה. שמצד סוכר לולב. מדרש תהילים. הסבר אחר אני לא יודע אם אפשר להסביר. אולי, אולי, אולי אני אומר. אפשר ליישב את מה שכותב מורי, למה המג'יד אומר, שאפילו ביום טוב ראשון, אז מורי שואל, איני יודע מהו, וכאן מצא רמז לחלק בראשון ל... אני חושב שהכוונה, אולי, של המג'יד שהוא כתב, וגאי מולן קרבונן, שאפילו ביום טוב ראשון, אודו מי עושה ידי חובודו, הוא מזכיר ביום טוב ראשון. למה? כי ביום טוב הראשון, זה הניגוד בין הסוכה לבין הלולה. כי ביומים טובים אחרים אין את הניגוד הזה. כי הרי גם בימים האחרים, הרי גם בלולב אתה יכול להשאיל למישהו אחר. ואין את הניגוד בין מתי יש את הניגוד בין הלולב לסוכה? ביום טוב ראשון. לכן המג'יד מזכיר דווקא את יום טוב ראשון. אולי, זה הכוונה. טוב, הרב פרגיע, חבל שאני בזבז את זמנכם. לא, זמן לא, זמנכם. ושלא תפסידו ולא תשמעו אותו. אני רק רוצה לאחל לכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ולכם חיים ארוכים, חיים טובים, רפואה שלמה, רפואה לנפש, רפואה לשוף. תזכו לשון עם רבות, מועלים טובים.
תודה לרב רגי, כן, על השגיעה מאוד מאוד יפה בין הלכה למחשבה, כפי דרכו של הרמב״ם ורבינו, שדמיד שחל את שניהם יחד. עכשיו אנחנו עוברים לרב רצון ערוסי, שהוא פועל רבות.